שלום, חודש טוב. אנחנו בספר מי מושלם, ביקורת עצמית ויחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה או בחברה. קיצור, היקף של כל תחומי החיים, עבודת מודעות שמתפרסת על כל התחומים, בן אדם לעצמו, חברו, משפחתו, חשוב ביותר, דבר שמעניק לנו שליטה, או נכון יותר, הנהגה של כל חיינו, מה שאין כן בלא מודעות, אנחנו נגררים הזרם, פועלים על פי אינסטינקטים, על פי הרגלים, דבר מסוכן וחמור, יכול לסבך אותנו מאוד גם עם עצמנו, גם עם חברתנו, יכול להתפתח אצלנו מערך תגובתי, לא שקול, שמלבה את האש של מערכות היחסים שאנחנו מציעים בתוכם. לכן ישנה חשיבות עצומה, הייתי אומר, כמעט קריטית, לכל הנושא של המודעות. אנחנו בעמוד 14, בפסקה השלישית, דיברנו על כך שאנחנו צריכים למצוא את הדרך לבנות על הטוב. לבנות על הטוב. לזהות את סלעי היסוד של הטוב שבתוכנו. אני בכוונה קורא לזה סלעי יסוד, כי הטוב שבתוכנו הוא סלע. הוא לא דבר קיקיוני, הוא לא דבר אקראי, הוא לא דבר מקרי, אלא הוא דבר ששייך לעצם מהותנו. לזהות את סלעי היסוד של הטוב, לפעמים נסתרים מעינינו, לנקות את האפר, את האדמה שמכסה את הטוב שבתוכנו, ועל גבי זה לבנות. על גבי זה לבנות. זה המצב הכי טוב. או בלשון חז"ל, יפה מרדות בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות. מאה מלכויות זה מבטא את היחס המוסרי המעניש, מלכויות. מרדות בליבו של אדם זה אהבת הטוב שמתעוררת באדם, והטוב מוכיח אותו. הטוב מוכיח אותו. לעומת הגישה המוסרית, שהיא תופסת את האדם כעיר פרא, אדם יולד, ומלכה את הרע שבו. מלכה את הרע. לא זו הדרך. היו תקופות ששיטה הזו הייתה יותר רווחת, יותר רלוונטית אפילו, בגלות. אבל שאנחנו בארץ ישראל, הטוב מתעורר, ואף אחד לא ייתן לכם לחנך אותו על בסיס של הלקאה, על בסיס של מוסר מלכה. כולם רוצים שיתייחסו אל הטוב שבהם. כולם רוצים שנזהה בהם את הטוב. ואם לא נשכיל להתחבר לזולת בדרך הזו, לא נוכל לחנך איש. אולי יש כמה רפי לבב וחלושים ומפוחדים, שדווקא השיטה של הפחדה ואיומים זה פועל עליהם. אבל אם אנחנו רוצים את שמנה וסלטה של האליטה הגאולית של נשמות ישראל בדור הזה, אנחנו לא נוכל לעשות את זה בדרכים של איומים, לא איומי רבנות ראשית ולא איומי רבנים, ושום דבר, כלום. אתה רוצה להיכנס להיכל הפנימי שלי, אתה צריך להאמין שאני טוב. עד כדי כך. זה הדרך הנכונה לחנך, לבנות על החיובי. זה כל המסר של הדוגמה הקודמת שראינו, אתם זוכרים ודאי, בסיפור של האם ובנה, לעבודת התיקון של האם, לרשום רשימה של הדברים החיוביים, המהפך העצום שהתחולל אצל הילד בעקבות קריאת הדברים, וכן הלאה. בטווח הרחוק, פסקה שלישית, בטווח הרחוק, טכניקה זו יעילה הרבה יותר מענישה פיזית. בטווח הרחוק, שאנחנו מכוונים לפעול על הטוב של הזולת, כן? בטווח הרחוק, בחשבון התוצאה, זה עדיף מאשר ההישג המיידי שאנחנו משיגים על ידי הלקאה ועונש. כאשר אנחנו פועלים ביד חזקה כנגד ילד, על פניו נראה שהצלחנו להשתלט עליו. כך נראה. אבל הילד הזה נפגע. הילד הזה נפגע. בכלל אי אפשר לנצח את הרע ברע. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. כלומר, כדי לתקן באמת, כדי לסלק את הרע לא מסלקים במקלות, אלא פשוט מדליקים אור. בטווח הרחוק, עדיף לנו, נכון ועדיף, להאיר את האור בתודעתו של האדם. אתה טוב, לא ראוי לך להתנהג כפי שאתה מתנהג. לא בגלל שמה שעשית הוא רע בהגדרה הלכתית. לא בגלל זה, אלא זה לא ראוי לך. איך ייתכן שמעשה כזה יוצא מאדם נפלא כמוך, מנשמה טהורה כמוך, מתכונות נפלאות כאלו שיש לך. בוא וימנה אותם אחת לאחת, את נשמתך, את נפשך, את מעשיך הטובים שאתה עושה פעמים רבות. איך יכול להיות שמעשה כזה יוצא מאדם שזו נשמתו, זה קווי האופי שלו, ואלו מעשיו הטובים שהוא עשה בשבוע החולף בלבד. אפשר למנות אותם למאות ואולי אפילו אלפים. איך יכול להיות? זה כל כך לא מתאים לך. פשוט לא מתאים. כן? זה עדיף מאשר להשיג את ההישג של ריסון הילד באמצעות הלקאה וענישה. למרית עין, מאזן האימה הזה שאנחנו יוצרים על ידי יד חזקה, מאזן האימה, נראה אפקטיבי מאוד, עוצמתי מאוד. אבל בחשבון ארוך הטווח, הילד הזה יחפש את היום שבו הוא יוכל לנקום בהוריו. הוא יתבגר, יהיה יותר עצמאי, גם לא יהיו שרירים, ואז הוא יראה לאבא מי יותר חזק, וגם לאמא. ילד שסבל הקאה, ילד שסבל יחס מזלזל, כן? רומסני, אלים במובנים מסוימים, בין אם זה אלימות מילולית, בין אם זה אלימות פיזית, שהיא חורגת מגבול המותר, כפי שנראה בהמשך. ילד כזה הוא למעשה מכין את האינטיפאדה שלו. הוא מכין את האינטיפאדה. האינטיפאדה יכולה לבוא בכל מיני דרכים. יש ילדים שמצד אופיים, האינטיפאדה תהיה ממש אלימות כלפי ההורים. כאשר הוא יתבגר, ואז ההורי יגיד לו את מה שהוא אמר לו כשהוא היה קטן, והילד יכול להרים יד על אביו. אפילו הלכה אומרת כך, בגילויים מסוימים צריך להיזהר לו להוכיח את הילדים, כי הם יכולים להרים יד על ההורים, ובזה אתה בעצם עושה מכשול לפני עיוור. בזה שהוא מרים יד על אביו ופוצע אותו, אחרי זה הוא חייב מיתה, חס ושלום. מכה אביו ואמו מות יומת, ומי שמכה אותו בצורה שיוצא לו דם, אין? וילד יכול להגיע למצב נורא ביום. ומי גרם לו את זה? ההורים. בהתנהגות הרומסנית הזאת. צריך מאוד להיזהר. ואני מכיר הרבה אינטפדות של ילדים שסבלו בילדותם, ושמתבגרו ימירו להורים, מי פה יותר חזק? זה יכול לבוא לידי ביטוי בהליכה לסמים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני מעשים שהם למורת רוחם ותהיינה, למורת רוח, ליצחק ולרבקה, כן? כל מיני מעשים שהילדים יודעים בעליל שההורים לא אוהבים. הם יודעים טוב טוב שהם לא אוהבים, אבל עכשיו יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, וההורים לא יגידו להם מילה. הם עצמאים. וצריך מאוד להיזהר ממסעות הנקם של ילדים. זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן. להיזהר עם זה. אם כי יש מקום לשמאל דוחה. Okay? יש מקום להשתמש במידת הדין רק כעזר וסיוע להופעת הטוב. יש מצבים כאלה. אתם מבינים שכאשר משתמשים באלימות כזו ובריסון מהסוג שאמרתי מקודם, זה לא מסייע להופעת הטוב. זה לא מה שמעניין את ההורה באמת. מה שמעניין אותו עכשיו זה שהילד הזה יפסיק בלבל את המוח. הוא לא חושב על הטוב של הילד. אולי בפה הוא יגיד לך את זה, אבל בצורת ההתנהגות שלו זה מראה בעליל שאין פה איזון בין התנועה המרסנת לבין הופעת הטוב. אין פה איזון. אין פה איזון. כאשר הפעולה המרסנת והמסייגת היא עדינה, היא נצרכת, זה בסדר גמור. גם הילד קולט את המסר, גם הוא לומד שכדי שהטוב יופיע צריכים גבולות. בסדר? גם הוא לומד שכדי שהטוב יופיע צריך לפעמים גבולות. הוא יודע את זה. הוא תופס בצורה נכונה את מידת הדין. מידת הדין כמסייעת להופעת הטוב ולא כמטרה בפני עצמה. הוא יודע את זה. אבל לא ענישה פיזית. לא סתירות לחים ולא מכות קשות ולא מכות על האחוריים כאלה או כל מיני אינקוויזיציות כאלו. ככה ילד חווה את זה, אני חייב לומר. זה מאוד מבזה, תחשבו על זה. כן, אני זוכר שהייתה לי מטפלת. הייתה מטפלת. הייתה לי מטפלת שהיה אצלנו בקיבוץ, היה הכרח היה הכרח, שתי דברים חשבו שהם מאוד מחזקים ומועילים, לא יודע אם זה טעות, אבל אז היה ממש חלק מעשרת הדיברות של הבריאות של הילדים, היה צריך לשתות בכל יום, לשתות כף של שמן דגים, דבר נורא, וכבד. ואני לא אהבתי כבד, מה אני יכול לעשות? אולי יש כאלה שאוהבים כבד, זה לא היה כבד חתיכה, זה היה כבד מרוסק. זה היה, אני כל כך שנאתי זה. והמטפלת פשוט, ילד, ילד היה מגיע, היה מסתכל, קדימה, רונן, בוא הנה. לא, לא רוצה את הדג. אז היא יותר עושה עם השפתיים ככה. כולם ידעו שאוטוטו, כן? ועשתה ככה, בוא הנה. הוא הגיע, הרבה. אני הגעתי, אני ארגיש קצת, כן? הדבר הזה הוא בגדר של, אתם יודעים, זה בגדר של, לא תשקצו. זה גועל, זה גועל, זה ממש גורם. לא תשקט. אז היא קוראת לי, יואב, בוא לפה. לא! ואני לא מגיע. היא באה, תפסה אותי פה במפסעה, קוראים לזה נשיקת חמור. שמעתם? נשיקת חמור. זה יכול לבוא פה בבית השחי, כן? זה ממש מצמית את הדם. וזה יכול לבוא פה במפסעה. היא תפסה אותי פה בבית השחי, מחילה, לא מפסעה. תפסה אותי פה בבית השחי. ואני קופץ עד לב השמיים. וואי, וואי, וואי. יש לה מזל שהבן שלה היה החבר הכי טוב שלי, גילאים מסוימים, אז זה קצת גרם לפיוס גם ביני לבינה. הייתי בא הרבה לבית שלהם, שחקים, ככה כדורסל בקרניז של הווילון. זה המשחקים שהיו אז. אז ככה איכשהו התפייסתי גם עם האמא. אבל האמא הזו, לא הכרתי את בנה, והיינו חברים טובים, היא הייתה שנועת נפשי שאין יותר מזה. הפשוט, האישה הזו נתפסה בעיניי כסמל מכילה, מכילה, זה ילד, אתם מבינים? של הרוע, של החזריות, זה היה נורא. והכל בגלל השמן זית הזה והכבד. היא לא חינכה אותי, היא ממש לא חינכה אותי, אני חייב לומר. עד רבה, אם הייתה יודעת מה הרהרתי עליה באותם ימים, ומה חשבתי עליה, ומה הרגשתי כלפיה, למרות שהייתי חסר עונים אולי, הייתה חזקה ממני. ובגיל 13 כבר הייתי חבר של הבן שלה, אם הייתי מתבגר יותר, ולא כדאי להסתכסך עם ילדים. שילדים, אמרתי, ילדים יוצאים מצא נקם חבל הזמן. היה זה אדם מבוגר אצלנו בקיבוץ, שהוא היה נורא מפחיד את הילדים. היה מפחיד את הילדים, טיפוס כזה. הילדים החליטו להתנקם בו. היינו כבר בכיתה חיית, והרגשנו אנחנו כבר חזקים מספיק כדי לעשות מסע נקמה. אז הוא היה תמיד עובר מהבית שלו, ואני מבקש לו, אני לא נותן לכם שום רעיון, אבל אתם יודעים, זה סיפורים. אז הוא היה עובר מהבית שלו לחדר האוכל במסלול קבוע. המדרכה הייתה עוברת מבדיוק מתחת לחלון השירותים של כיתה ח' של החבורה שלנו. אתם יודעים, חבורה כזו זה שמונה בעקבות אחד, זה חבורה מלוכדת, מבצעית, בקיבוץ, לא דברים פשוטים. חבר'ה מלוכדים, אין דבר שעומד בפניהם. כן, מחליטים על משהו, הולכים ועושים. בקיצור, החלטנו שאנחנו, זהו. והוא הגיע, אנחנו ככה, יש איזה אחד צופה שאומר לנו, הנה הוא מגיע. שמנו איזה דלי כזה של קופסת פח מלאה במים, שמנו איזה על עדן החלון, היה ילד, זה היה בזווית של אומגה, היה ילד, מתחנו חבל אל מרכז הדשא, הוא עבר פה על המדרכה מתחת לחלון, וילד שנמצא במרכז הדשא שם, השיפוע של החבל, כן? הוא מושך את החבל ברגע שהוא מגיע, ואז כל המים משפחים עליו. הוא הגיע, וכל הכיתה, כולם תפסו מקום החסק ככה לצפות במחזה, אחד סופה, אחד עם החבל, והנה הוא מתקרב, משיך את החבל, וכל המים משפחו לו על הראש, והילדים רצים, והוא מתחיל לרוץ אחרינו, כמובן שהיה לו סיכוי להשיג אותנו, אני יודע, מן 60, אני יודע, מן כמה, ואנחנו רצים וצוחקים. אל תסתבכו עם ילדים. אל תסתבכו עם ילדים. במיוחד שהם חבורה. כן, אולי כל אחד בפני עצמו לא היה מעז לעשות את זה, אבל שהם חבורה, יכולים לרדת לחיי המורים והמורות, לא ישכח את המורה ששמו לצפרדע בתוך היומן, כן? בגלל שהיא מררה את החיים לבן כיתתי, כן? הוא יראה לה פה, מי שולט במי? היא פתחה את היומן, אוי ובוי, פתאום קפצה לה צפרדע איזה אילנית כזו. אתם יודעים מה זה אילנית? היא קופץ לגובה, זה 2 מטר. היא פותחת את הדף, הוא הכביד על היומן. אז שירים את הזה, פתאום היא כאן, צ'וק, היא כמעט מתה מפח, זה היה נורא, וכולם כך. סיפור, סיפור. אל תסתבכי, אל תסתבכי.
יכול להיות להיות מצב שהילד, נגיד בכיתה גדולה או משהו, בכיתה גבוהה כבר הוא בא עם המכוון או תעודה, זה, הוא יורד עליו, אבא, איזה מצלחת.
כן, 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 גם זה, גם זה, גם זה, גם זה.
למה אתה לא מביא 100?
נכון, נכון, ארון.
זה מסכן.
נכון, נכון, ארון. נכון, אתה צודק.
אבא יורד עליו כסה.
זה גם קורה, זה גם קורה, גם קורה. אנחנו נראה את זה כאן, זה מופיע באחד, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל הוא מביא, היא מביא, מביאה את הדוגמאות האלה. זה מאוד בעייתי הדברים האלו. צריך להיזהר. אתה גם פוגע בילד מסכן, הרי הוא סמרטוט אחרי זה, הוא לא מכיר בערך עצמו. וגרוע מזה שהוא יכול לנקום בך בסוף. זהו, אז בטווח הרחוק, טכניקה זו יעילה הרבה יותר מענישה פיזית. אני אישית סולדת מעונש פיזי לילדים. ועם כל זאת, בכל אופן, כן, בכל אופן, היא מצדיקה סוג מסוים של עונשים. ייתכן שפעוט יזדקק לסתירה על ידו, כאשר הוא עושה דברים שעלולים לסכן את שלומו. כן? זו סתירה אחת בודדת, שהיא משיגה כבר את כל המטרה. אם אתה צריך לתת 10 סתירות, זה כבר לא שווה. כן? כך אומר הרב קרליבך, שקוראים את המגילה בפורים, מספיק פעם אחת. אם לא מחית את המלך בפעם אחת, יש לך בעיה רצינית. זאת אומרת, אם לא מחית פעם אחת, כנראה שאתה לא מספיק משכנע. כן? כל המגילה, פעם אחת, ולא תשנה לו. זה צריך להיות סתירה קלה, גם על גב היד, לא סתירה על הפנים, כי זה מבזה מאוד, מבזה מאוד, ויוצר אלבון פנימי עמוק וצורב, כן? שמתבטא גם בתגובה של הילד, באופי הבכי שלו, מראה על מצוקה, על אלבון עמוק. מכה קלה ביותר. מאוד משכנע, מאוד אסרטיבי, חד משמעי. זהו, הילד יפנים את המסר, הוא לא יחזור על הפעולה. אם אתה צריך לתת 10 סתירות, זה כבר לא רציני. מה? מצבים, יש מצבים שהוא תוקע את היד בחשמל, או ששולח את היד לתנור, כל מיני פעולות כאלה, שהם שחק עם הסכין. זאת אומרת, כל פעולה כזו, הוא מקבל סתירה שמקשרת אותו אוטומטית לאיסור של הדבר. שהוא מחזיק סכין, הוא בעצם מחזיק סתירה. כן? הוא... אצלו, סכין וסתירה, זה הולך ביחד. זה מה שנקרא רפלקס מותנה. הוא מחזיק את הסכין, הוא כבר מרגיש למכה. אז הוא עוזב את הסכין. הוא עוזב את הסכין. איזו משפחה שלימדה את הילד שאסור לאכול פופקורן, כל מיני גרעינים. ילד קטן, בן 3. גרעינים, אסור לאכול, הם יכולים לחנק מזה. הייתי בבית שלהם שבת, והיה... באתי לבקר את אבא שלהם, ועל השולחן היה פופקורן. והילד נורא רוצה פופקורן, הוא רואה שהילדים, האחים הגדולים אוכלים את זה ונהנים. ואני אומר לו, אתה רוצה פופקורן? אז הוא אומר, אסור לי. חמוד. אני מתאר לעצמי מה ההורים עשו. הם פשוט לקחו גרגר כזה, ודימו חנק. אתה רואה מה קרה לאבא? ואתם את הדרך הזה. הילד נבהל, כן? הילד נבהל. פתאום בא חבר של אבא שלו, מציע לו פופקורן, אסור לי. ואנחנו אוכלים את זה, והוא עומד מן הצד ומסתכל איך אנחנו אוכלים. מסתכל איך אנחנו אוכלים. ואני לא יודעת, כן, הוא אמר שאסור לו, אבל לא יודע, פתאום שכחתי, לא יודע מה קרה. אני מוציא אחד מהקרה, אני נותן לו, אז הוא לוקח את זה, ומכניס לפה, אוכל אותו. ואני נותן לו עוד אחד, ואוכל. שכחתי, ואני נותן לו עוד אחד, מכניס לו לתוך הפה, תפתח את הפה, מותק. אוכל, אוכל. ואחרי זה הוא לוקח חופן. חופן. ואז אבא אומר לי, אבל אסור לו. אמרתי, אוי, סליחה, סליחה. אבל ברוך השם, לא קרה שום דבר. שברתי לו את המוסכמה. שברתי לו את המוסכמה.
זה לא עושה את זה הדרך הזאת שההורים הגיבו?
כן, נראה שזה לא מספיק חזק. מה?
מה שההורים הגיבו, שהאבא עשה הצגה כי הוא נכנע. זה לא דרך טובה לשכנות
או לא? אני לא יודע מה הם עשו, אני לא יודע איזה הצגה הם עשו. אבל בכל אופן, זה שהוא אמר אסור לי, כנראה שהוא יפנים את זה, כן, איזשהו מדיע. בכל אופן, סתירה, סתירה קלה, על ידו. כאשר הוא עושה דברים שעלולים לסכן את שלומו, שימו לב, זה במדרגה מאוד גבוהה, הוא מקשר בין חומרת המעשה לבין הסתירה. אבל לא על ימין ועל שמאל סתירות, כי הילד לא מבין מה הקשר בין המעשים למידת הדין, הוא לא מבין. כל סגנון הענישה הוא לא הגיוני בכלל. יש פה עוול, יש פה חוסר צדק. הוא חש את זה הילד, למרבית הפלא. הוא מבין את זה.
זה צריך שזה מיידי, נכון?
מה? זה צריך גם להיות מיידי. ייתכן שפעות יזדקק לסתירה על ידו כאשר הוא עושה דברים שעולים סכן שלמה. אך מלבד מקרים כאלה, הקאה, היא מיותרת לחלוטין, וכל דבר שהוא מיותר, כל יתר כנטול דמי, כל דבר מיותר, אין לו מקום במציאות. כל דבר מיותר שעושים אותו, הוא בעצם נהפך לדבר מזיק. כמו בענייני אוכלים, שאדם אוכל יותר מדי, אפילו מאכלים בריאים אגב. אם אדם אוכל כל יום אבוקדו, בסוף ימות מזה. יכול למות מהרעלה של ויטמינים. ודאי. אפילו בדברים טובים, כל שכן בזה. כל דבר שהוא מיותר הוא בהכרח מזיק. בהכרח מזיק. הוא מיותר לחלוטין, וגם מעיד על חוסר שליטה. פעולות כאלה מעידות על חוסר שליטה מצד ההורה. מה זאת אומרת חוסר שליטה שנגרם כתוצאה ממה? מכעס. כעס. כן? חוסר שליטה. זה לא במינון נכון, זה לא בצורה נכונה, זה נקרא חוסר שליטה רגשית, אבל יותר מזה, או זה קשור בדבר נוסף, זה מעיד על חוסר שליטה והיעדר חוכמה מצד ההורה או המחנך. כי בהסתכלות השכלית, של, כן? בהסתכלות של חוכמה, לא זו הדרך לחינוך. כן? מה זה היעדר חוכמה? הוא לא יודע שבונים על הטוב. הוא לא יודע שהדין הוא נוצר אך ורק כדי לעודד את הופעת הטוב ולא לחסום אותו. זה נקרא היעדר חוכמה. חסר לו את משנת היסוד של החינוך, זה היעדר חוכמה. היעדר שליטה זה מראה על התגובה הרגשית האלימה שלו, שבא לידי ביטוי בכעס, בהקעה, באלימות מילולית או רגשית וכן הלאה. אז יש פה גם היעדר שליטה שמעיד על היעדר חוכמה. זה שני דברים שייכים, שני צדדים של אותו המטבע בעצם. כן. נמשיך הלאה. כולנו יחידים ומיוחדים במינינו. במובנים מסוימים, כל אחד מאיתנו הוא אי בפני עצמו. כל אחד מאיתנו חי בתוך מציאות משלו. אנו יכולים להתחלק עם אחרים בקטעים מסוימים ממנה, בעוד שיהיו חלקים שישארו תמיד נחלתנו הבלעדית. על פי ראיית העולם שלי, תפקידו של אדם עלי אדמות הוא לנצל ככל האפשר את הכוחות הגלומים בו כדי ליצור וכדי להיטיב עם הזולת. במילים אחרות, כן? יש פה גישה מאוד מעניינת, יסודית, של עבודת החינוך. כשאתה מתעסק בחינוך, אתה צריך לדעת שעכשיו אתה נכנס לקודש הקודשים. כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. מה זאת אומרת? אתה נכנס לעולמו של הזולת. אתה נכנס עכשיו ליצירה אלוקית. יצירה אלוקית. נכון שהיצירה האלוקית הזו, יש לו גם התנהגויות כאלו ואחרות, אבל בעיקר העניין צריך להבין שהאדם קרוי על שם פנימיותו. לכן זה קרוי אי. כל אחד, אנחנו מיוחדים במינינו. באיזה מובן אנחנו מיוחדים? אנחנו מיוחדים מצד היצירה האלוקית שפקדה אותנו בנקודת זמן מסוימת והניחה בנו את ברכתה. כל מי שרוצה לעסוק, כל מי שרוצה לקחת חלק במסע חיינו, הוא חייב להיות כהן גדול. הוא חייב לדעת הידיעה הזו. כי מי שפוגש אותנו מצד הרע, הוא לא מכיר אותנו בכלל. אנחנו לא מתכחשים לעובדה שאנחנו יכולים להיות גם לטעות ולעשות מעשים שלא ראויים. אבל נקודת המוצא לחינוך היא קודם כל ההכרה בקודש הקודשים שבזולת. קודש קודשים, היכל, אולם, עזרת ישראל, עזרת נשים, מדרגות בקודש. אבל צריך להכיר את מערך הטוב של האדם. מערך הטוב שראשיתו ושורשו הוא בנשמה. האמונה שיש לי נשמה ויש לך נשמה, זה קודם כל. ומתוך הידיעה שיש בנו נשמות, הרי בהכרח אנחנו מפנים את מבטנו להופעות הנשמתיות שבנפש. המידות הטובות של פלוני, קווי האופי שלו וכן הלאה. ונכון, אי אפשר לבר בלא תבן. יש גם צדדים שליליים, אבל הם לא עיקר. לא על זה תתבסס עבודת החינוך שלנו. לא על זה. זה נקודת המוצא. אפשר לומר באופן תיאורטי וגם מעשי, לכאורה כך היה ראוי להיות אפילו מבחינה מעשית, שמי שלא מכיר בעובדה הזאת, ספק אם מותר לו לקחת חלק בחינוך ילדי ישראל. אבל נגיד יותר, לא יודע אם יותר, אבל נדייק בזה יותר. אם ראית שהיחס שלך כלפי הזולת, כל שכן כלפי הבן שלך, כלפי האח שלך, אם ראית שהוא יותר נוטה לעונש הפיזי, תפסיק, באותו רגע. אתה לא חייב להמשיך. תהית, אתה לא בקטע, אתה לא כהן גדול, אתה כהן פסול. אתה לא, רש, לא, רש, לא ראוי להיכנס בקודש. אתה תובל ושרץ בידך. אם אתה רואה שאתה מאמץ את האנישה הפיזית, והיא משתלטת עליך, תדע לך, את הזולת אתה לא מכיר כרגע. יכול להיות שאתה דן אותו כפי שאתה דן את עצמך, יכול להיות שאתה חושב על עצמך את אותם דברים. מה שאתה חושב על עצמך, אתה חושב עליו, יכול להיות. יכול להיות שאתה חושב גם את עצמך, איזה מין, כן? לא יוצלח וכו'. אז מה שאתה עושה לעצמך, את כל המלכות שאתה מכה את עצמך, עכשיו אתה מכה את הזולת. אם אתה מרגיש שאתה נכנס ברגל גאווה, ברגל גסה לקודש הקודשים של הזולת, צא משם ומהר. לא עליך המלאכה, אתה לא שייך לזה. תבדוק היטב. תבדוק היטב. על פי ראיית העולם שלי, וזה הקריאה הגדולה לכל מחנך ומחנך, מחנך עצמו וכל שכן זולתו. על פי ראיית העולם שלי, שהיא בעצם ראיית עולמה של היהדות, זה לא המצאה שלה. תפקידו של אדם עלי אדמות. מהו? לנצל ככל האפשר את הכוחות, את הכוחות הגלומים בו, כדי ליצור וכדי להיטיב עם הזולת. מה שקורה בלשון חז"ל, עולם חסד ייבנה. מה זה חסד? יש לו שני פנים עיקריות לחסד. האחד, יצירה. שאתה יוצר, אתה בעצם מבטא חסד. למה? בזה שאתה חורש שדה, אתה מבטא חסד. למה? כי במקום שממה, יש עכשיו שדה שמצמיחה טוב. ברגע שאתה בונה בית, אתה גם עושה חסד. אתה יוצר. אתה בעצם יוצר. אתה יוצר מסגרת מתאימה, כדי שאדם יכול לחיות בתוכה, ולא יחיה תחת כיפת השמיים. כל פעולה של יצירה היא פעולה של חסד. בלשון חז"ל, לא לתוהו ברעה לשבת יצרה. אשר ברא אלוקים לעשות. כל עשייה שהיא מוציאה את העולם מן התוהו ובוהו שלו, בכל המובנים, בין אם זה תוהו ובוהו רוחני, בין אם זה גשמי, זה פעולה של חסד. בניית בית של עצמה, בניית קורת גג, כדי שאדם יוכל לחיות בתוכה, ולא יהיה חשוף למטר ולקור או לחום, זה מעשה של חסד. זה מאפשר לגוף האנושי לסגסג, למצוא את התנאים המתאימים לצמיחה שלו. עכשיו אנחנו לא מדברים על כך שבאותו בית, כן, בעל הבית הוא רשע. זה עוד עניין, כן? זה עוד עניין. אבל עצם עובדה שאדם עושה פעולה של יצירה, ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, זה פעולה של חסד. יש פה דגש מיוחד על החסד שאדם עושה עם חברו. מהו החסד שאדם עושה עם חברו? הנפש אשר עשו בחרן. מה זאת אומרת נפש אשר עשו בחרן? לעזור לאנשים לבטא את כל הכוחות הטובים שגלומים בהם. המגע שלך עם הזולת היום. מה הוא גרם לזולת? האם הוא גרם לו לחייך? האם הוא גרם לו לשמוח? להאמין בעצמו יותר, לשים יד על כישרון מסוים שיש בו, ולממש אותו בפועל כדי לשכלל את חייו. מה המפגש עם הזולת עשה? או שהמפגש עם הזולת גרם לו להרגיש חסר ערך יותר, אולי עצוב, לא ראוי. מה זה גרם לזולת, המפגש הזה? מה הוא גרם? זו השאלה שצריכים להתרגל לשאול. האם אנחנו בעצם הנוכחות שלנו יצורים בעלי חסד, יוצרים ומפתחים את הזולת. נוכחותנו היא מבשמת את הסביבה, כן? במידה כזו או אחרת, במידה כזו או אחרת. אבל בסופו של יום, האם הייתי גורם חיובי בתוך החברה שבתוכה אני חי? זה לא נורא אם נגלה שפה ושם קצת לא היינו גורמים חיובי, אבל העיקר שיכנס למסגרת חשבון הנפש שלנו. שנדע שחשבון הנפש הוא חייב להכיל את השאלה הזאת. השאלה הזו לא יכולה להיעדר מחשבון הנפש. אין? האם נוכחותי הייתה נוכחית מועילה, שאפשר להכניס אותה במסגרת הציווי, לא לתוהו ברעה לשבת יצרה. זו השאלה לטיב הזולת. בעבודתי עם אנשים, טוב, אנחנו צריכים כאן לעצור, נמשיך בזה פעם הבאה בזאת השאלה.